שלום חברים, אתם על יורוסטפ. אפשר לומר שעד עכשיו העיר פראג מאירה פנים לישראלים. השמיים פה בהירים ומזג האוויר מפתיע ביחס לעיר אירופית בתחילת הסתיו, וזול, זול בעיקר כי בארץ התרגלנו לחיות ביוקר. הבירות זורמות, האנשים מחייכים, כשהולך, אז הולך. גם בערב שבו כמעט כלום לא הולך, גם כשהנבחרת בפיגור דו ספרתי וגם כשהזריקות לא נכנסות, מצליחים לנצח. בינתיים יש שקט. בבתי הקפה של פראג ממש מאחוריי עדיין אפשר לשמוע את ציוץ הציפורים והאוהדים הפינים, אבל משהו עלול להפר את השקט הזה. למרות שני ניצחונות ומאזן מושלם עד כה, למרות שניצחון על פולין יבטיח עלייה לשלב הבא, הטעם לא מתוק. הטעם גם לא ממש חמוץ. ניסינו לשנות. כמו רוטציית החילופים של גודס, גם אנחנו אכלנו עוד רדלניק ועוד קורסון, אבל זה לא עזר. למרות שני הניצחונות, הטעם עדיין קצת מוזר. בפרק של היום ננסה להבין למה. נדבר על דני, על המשחקים שהיו ועל אלה שיהיו. נסכם את האליפות עד כה, נדבר על יאניס, לוקה, כל הכוכבים, כל הבתים, בזמן שאני, עומר, מנצל שעות אחרונות ברחובות העיר פראג לפני הטיסה, עמית ניר ושר שואם באולפני ערוץ הספורט, מחוזקים בדרור אופמן, עורך חדשות הספורט ומוח כדורסל חריף במיוחד, ידברו על הכל ויכינו אתכם לשבוע הגורלי של אליפות אירופה בכדורסל. פתיח ומתחילים.
שלום שלום חברים, טוב להיות כאן איתכם בפרק חדש של יורוסטפ, ומה שאנחנו הולכים לדבר היום כמובן על הפתיחה של היורובסקט. אנחנו היום התחלנו את היום הרביעי, שני משחקים של נבחרת ישראל, שני ניצחונות לא פשוטים בכלל, כבר נגיע לזה. ואיתנו כאן היום קודם כל שר שואם.
אהלן, אהלן.
ודרור הופמן.
תודה שהזמנתם אותי.
איזה כיף שאתה פה.
תודה לכם, כיף להיות כאן.
אז מי שלא הבין, אני עמית ניר, עומר שרבי שלח לנו הקלטה מצ'כיה, הוא היה בשני המשחקים של הנבחרת, יחזור בקרוב לארץ.
עשה חיים.
לגמרי, עשה חיים, הביא שני ניצחונות. עומר לוטם נמצא בווייטנאם, ואנחנו פה באולפננו הקטן בהרצליה, ואנחנו, בוא נתחיל.
הם הפריירים, שתדעו לכם.
לגמרי, אנחנו נהנים, רואים את כל המשחקים, כל הבתים, זה הכל. בסדר, אז בוא נתחיל ככה, אחרי היומיים, שלושה ראשונים, תובנות שלכם, ככה איזו תובנה קטנה מתחילת הטורניר. נתחיל איתך, דרור.
קודם כל, אני חושב שהדבר שהכי חיכינו לו כל החובבי הכדורסל זה לראות את הכוכבים הגדולים. אני למוד הרבה אליפויות אירופה, והרבה פעמים או שהם לא מגיעים, או שהם מגיעים והם בחצי קלאץ'. אני חושב שזה גם העניין שלקחו את זה לארבע שנים, זאת אומרת, התחילו להפריד את היורובסקט בעצם, וזה פעם שאנחנו בעצם רואים יורובסקט עם גאפ של ארבע שנים, אפילו חמש בגלל הקורונה, ואז פתאום אתה מקבל את הכוכבים רעבים מאוד, ואנחנו מדברים על שלושה, על יוקיץ', על יוקיץ', יאניס ולוקה, שלושתם הגיעו לעבודה. יאניס הוא השחקן הכי טוב בטורניר ועוד נדבר עליו, לוקה ויוקיץ' עוד בחצי קלאץ' עוד יש להם לאן להתקדם.
מפתים להם.
כן, ליוקיץ' גם באמת אין בכלל רמה, לוקה משחק ברמה הגבוהה ביותר כבר עכשיו, אבל איזה כיף לראות את שלושתם, ובאמת, יאניס זה תענוג של... לא ברע, לא ברע, אף בן, לא ברענו כזה כדורסלן מעולם.
זה כיף לראות את זה גם במסגרת אירופאית של פיבה, ולא רק בשעות הזויות ב-NBA.
אתה יודע מה הדבר הכי כיף, שר? וזה הדבר שהכי טוב, שאני הכי אוהב לראות אצל יאניס, זה הצניעות שלו, שהוא בא לשחק ב... זה קטן עליו בסופו של דבר הרמה הזאת.
לא משנה לו מול מי, לא משנה לו.
הוא צנוע, והוא הכי רוצה, והוא הכי פטריוטי, והכי בא לו, והכי בא לו את שוב, והוא מחויב, וזה הדבר הכי מדהים אצלו.
אני חושב שזה משהו, אבל גם שאפשר ככה להגיד גם על שני הכוכבים האחרים שציינת. לוקה, כל משחק בא ובאמת נותן הכל, ראיתי גם היום איזושהי ציטוט, גם של המאמן, גם של חברים לקבוצה, שאתמול היה לו את המהלך המדהים שלו, האסיסט, בין הרגליים ואז אליופ. ואמרו שזה לא משנה מול מי הוא משחק, יכול לשחק מול הונגריה, יכול לשחק בגמר ה-NBA, הוא יבוא וייתן הכל, ועם הצניעות שלו, כמובן יש את כל השטיקים והדברים שהוא אוהב לעשות, אבל באים לתת הכל בכל משחק. שר.
אני רוצה לדבר על שחקן שבקיץ עשה מעבר יחסית מפתיע, וקיבל חוזה שהוא לא דמיין בכלל שיקבל בסכומים כאלה, זה פונטקיו מאיטליה.
ה-MVP שלהם, כן.
שעושה טורניר עד עכשיו, גם ההכנה שלו הייתה מטורפת, ועכשיו על הבמה הכי גדולה שהוא היה בה אי פעם בעצם, עושה שם מספרים מדהימים. הוא בעצם נכנס למשבצת של גלינארי ככוכב של הנבחרת הזאת, ומצבת הפורודים שם עמוקה, ככה שזה לא רק עליו בהכרח, אבל פשוט לוקח את העניינים לידיים שלו, וזה אחד השחקנים הכי טובים בטורניר כרגע. מתחילת ההכנה, רק שתבינו מספרים, מתחילת ההכנה של איטליה, הוא עושה 19.8 נקודות, 3.7 ריבאונדים ו-3.1 אסיסטים, אבל מה שמדהים, הכי מדהים, שזה 48% ל-3, וזה שחקן שזורק ל-3. והרבה סימני שאלה ביוטה, אוהדי יוטה, אני מניח תהו מי זה השחקן הזה שמגיע לנו מהיורוליג שלפני 5 שנים לא נספר
בגללו. עכשיו יהיה לו מקום שדונובן עזב.
שיהיה לו שם כלום.
יהיה לו מקום לזרוק.
זה יהיה מעניין. הוא צריך להיות שם ג'ו וינגלס קטן. נראה לי זה מה שהוא צריך, אם הוא יגיע לרמות האלה אז ברור, אבל מבחינת הקונספט, הוא מגיע לשם במומנטום מטורף, והוא נותן לאיטליה תקווה אולי לעשות איזו הפתעה מסוימת.
אולי עוד יפגשו את ישראל, לך תדעו.
סיכוי...
סיכוי לא רע.
לא רע בכלל. כן, אז אני ככה, התובנה שלי, אני אתחבר לשני הדברים שלכם, ובעצם באמת חיכינו לאליפות אירופה הזאת בציפייה מטורפת, כי רוב האנשים, רוב המביני כדורסל אמרו שזה הולכת להיות כנראה האליפות הכי טובה שהייתה, מבחינת השחקנים שהגיעו, באזור ה-40 שחקני NBA, כולל השלושה כוכבים הכי גדולים שאמרת, ואני חושב שמה שאני מאוד התרשמתי בפתיחת הטורניר הזה, בעצם ממה שהאירופאים מביאים, השחקנים שמשחקים מחוץ ל-NBA, אלו שמככבים פה ביורוליג ובשאר הליגות האירופאיות, ובעצם מראים לנו שזה לא רק NBA, יש פה שחקנים כמו סאשה וזנקוב, שבשעה הזאת עכשיו משחק מול מונטנגרו, פעם אחרונה שהסתכלתי אמצע רבע שלישי, הוא כבר היה עם מעל 20 נקודות, נכון, יש לו נבחרת חלשה,
מאוד.
הוא לא יעפיל לשלב הבא, כרגע הוא מלך הסלים של הטורניר, עם כמעט 30 נקודות למשחק, ממשיך את המומנטום האדיר מאולימפיאקוס בעונה האחרונה.
זו הייתה העונה הכי טובה שלו בקריירה, כן.
לגמרי, אחרי חמישיית היורוליג למי ששכח. סער כמובן הזכיר את פונטקיו, ויש לנו את מיציץ' ששוב, גם בהילוך שני, אבל עושה שם מה שהוא רוצה.
רטינו בסואן.
אבסואן, נראה נהדר, ויש עוד הרבה הרבה שמות, אם אנחנו רוצים, טיילר דורסי כמובן, שאומנם שנה הבאה שחק ב-NBA.
אבל הוא משלנו.
אבל לגמרי, הוא מבחינתנו שחקן אירופאי, והוא פשוט מדהים. הוא ויאניס כבר נגיע עוד מעט לצוות הזה. בכל מקרה, אני באמת נהנה מזה, ואני מאמין שגם, בוא נגיד, גם באמריקה, שנוטים הרבה פעמים זלזל בכדורסל האירופי, היום כבר פחות בגלל ההתפתחות הזאת, הם רואים, הם רואים.
אפרופו העניין בארצות הברית, העניין בארצות הברית גדל הרבה יותר, בגלל לוקה ויאניס ויוקיץ', אני אולי אגיד שלוקה קצת, כנראה, אני שוב, יש עכברן בגדולים ממני, כנראה מייצג קצת יותר עניין משניהם, ככה אני חושב, בגלל כל הטירוף סביבו, אולי יאניס משתווה, אני חושב שקצת יותר מיוקיץ', יוקיץ' קצת...
אתה מתכוון מייצר עניין באירופה או ב-NBA?
ב-NBA, בארצות הברית, ובארצות הברית רואים את המשחקים, תהיו בטוחים שה-GM תום שפרד נמצא באליפות, ויש עוד, בוא נגיד שהרבה מאוד GMים כבר נמצאים שם, זאת אומרת, האליפות הזאת, רואים אותה, אומנם השעות לא הכי נוחות מבחינת ארצות הברית, אבל תהיו בטוחים שרואים, כי זו אליפות שסקאוטרים בטח ב-NBA גם, וגם בעוד קבוצות, מחפשים את הדבר הבא, או איזה שחקן שהם לא הכירו, וזה פשוט כיף גדול שיש לנו אליפות כזו בזמן הזה. אני באמת הרבה זמן לא זוכר, ובואו רק שימשיך ככה, אתם יודעים, יש עוד מספיק זמן.
ואני חייב רגע לגעת במה שעמית אמר, בגלל שזה... זה באמת, זה ממש, כמו שאתה אומר, זה הכוכבים האירופאים, גם היורוליג, נותנים, כאילו נותנים טורנירים לא פחות גדולים כרגע, גם השלישייה, אמנם משייטים.
ברור, אבל, ברור.
וזה מדהים לראות את זה, כי באמת אפשר לראות את המשמעות של כדורסל אירופי בתוך הטורניר הזה. כי אתה רואה מי מרגיש בנוח, ואתה רואה מי רגיל לזה, ואתה רואה מי מכיר את המשחק הזה.
בוא נשים את זה על השולחן, יותר קשה לעשות סל באירופה, מה שעושים סל ב-NBA, זה...
הרבה יותר, זה אף פעם לא היה.
ברור, זה קל, אין בכלל שאלה.
וזה הטורניר שנותן את היחצון הכי טוב לכדורסל האירופי שרק אפשר לתת, ולכן הוא כל כך משמעותי, ולכן חיכינו לו כל כך הרבה.
נכון.
טוב, ועכשיו אחרי שככה נהננו קצת לדבר על הרמה הכי גבוהה שיש, בואו נחזור לדברים שלנו, לנבחרת ישראל. אז כן, פתחנו עם 2-0 מרשים בפעם השלישית בהיסטוריה שלנו, שאנחנו פותחים יורו-בסקט עם מאזן כזה.
ב-30 טורנירים, שתבינו עוד כמה זה מטורף. 10%.
זה ה-2-0 המרשים, הכי לא מרשים.
הכי לא מרשים שיש לגמרי.
ב-2015 זה היה קצת יותר מרשים. ניצחונות על רוסיה וניצחון שני.
גם פינלנד, בשלושתה מהפינלנד.
נכון, נכון.
אז כן, אז אמנם אנחנו ב-2-0, אנחנו מרחק נגיעה באמת משמינית הגמר, מחר מחכה לנו משחק מול פולין, שניצחון בו לא רק יבטיח את העלייה, אלא גם יקרב אותנו מאוד למקום השני בבית, אבל בסופו של דבר יש הרבה על מה לדבר, בואו נתחיל ככה מהמשחק הראשון, המשחק מול פינלנד. פתיחה פחות טובה, לא נכנסנו למשחק. מה היה שם בעצם, דור?
אני קודם כל, אני לא הולך להתלהבת, אני עורך את כל האליפות, אז אני קצת קשור בלב לכל מה שקורה בנבחרת ישראל, וזה קצת יותר רגשי עבורי מאשר שאר האליפות, וזה הגיוני לגמרי. אבל אני חושב שקודם כל בשורה התחתונה, אין מה לעשות, זה קלישה, אבל עדיף להיות ב-2-0 ובכדורסל לא טוב, מאשר בכדורסל מצוין וב-0-2. אז קודם כל בוא נתחיל מזה, אפשר לשפר את המצב. עכשיו על פינלנד, אני חושב קודם כל שקצת מזלזלים בניצחון הזה, ולראייה מה שפינים עשו אתמול מול הפולנים. נתנו להם 30 הפרש.
פינלנד זאת נבחרת טובה.
נבחרת טובה מאוד. אני, אם אתם שואלים אותי, כרגע אני רואה את הנבחרת השנייה בטבעה בבית. אני חושב שהיא נבחרת טובה יותר מנבחרת הצ'כית, בגלל כל הסיטואציה שאליהם הגיעו הנבחרת הצ'כית. אבל רגע, נשים את זה בצד ונחזור לניצחון על פינלנד. אני חושב שזה היה ניצחון, אומנם מחצית ראשונה, בעיקר הרבע הראשון, הרבע השני, הרבע בסדר גמור. אני חושב שהרבע השלישי והרבע הרביעי הוכיחו שיש לנבחרת שלנו מה למכור. ואני חושב שאידו קוז'יקרו קורן מדבר על זה, וזה דבר נכון. אנחנו לא הנבחרת הכי מוכשרת בעולם, שאף אחד לא היה זה. אין לנו כמעט שחקנים שהם כוכבים בקבוצות שלהם. תמיד טענו, בנבחרות של פעם, כשיש לך את מאיר טפירו, שהוא תמיד היה כוכב בקבוצה שלו, אז יש לך שחקן שהוא כוכב תמיד. גם דני אבדיה, אנחנו אוהבים את דני, ודני עושה אליפות מדהימה, הוא לא מור... אתם ראיתם אותו אתמול, הוא נפל מהרגליים. אז אני חוזר עוד פעם לניצחון הפיני, ושכל מה שאני אומר... זה שבסופו של דבר עשינו ניצחון גדול מאוד, לדעתי, הנבחרת הפינית, כמובן שהנבחרת העולנית זה משהו אחר, ועם זה אנחנו צריכים ללכת, כי בסופו של דבר, הניצחונות האלה יכולים לקחת אותנו, ולעשות אותנו טובים יותר, לקראת שלושת המשחקים הבאים.
אני חושב שמהמשחק נגד פינלנד, האמת גם בצורה חלקית מהמשחק נגד הולנד, צריך לצאת עם שתי מסקנות, או למצוא דרך להפיק לקחים משני שתי נקודות שהיו שם, והראשונה זה הפתיחה שאנחנו לא פותחים משחקים טוב.
זה בדיוק מה שאידו, אני לא אשלם את הנקודה ואני מתחבר אליך, זה בדיוק מה שאידו אמר, קוז'יקרו. אנחנו לא נבחרת הכי מוכשרת, אנחנו צריכים לתת את האנרגיות, ומה ראינו ברבע הרביעי מול פינלנד? אנרגיות, קפצו על הרצפה. זה מה שאנחנו קודם כל רוצים לראות בנבחרת.
זה חייב להיות מהשנייה הראשונה.
תודה רבה.
אין לנו את הכישרון, אין לנו את הדונצ'יץ'.
גם אם זה הולנד צער, אני מצטער שאני מתפרץ אליך, 40 דקות לחץ על כל הכדור, זה מה שאנחנו יכולים למכור, ולדעתי באנרגיות, גם מול הפינים בהתחלה, וגם מול ההולנדים את זה, לא הגענו מוכנים ברמה האנרגטית. זה הדבר החשוב ביותר.
אז את זה חייבים לדעת איך מסדרים, כי בשמינית גמר, אם אנחנו רוצים להגיע לשם כיריבים שלפחות להקשות בדרך לרבע, אנחנו חייבים להביא את זה איתנו. והשנייה נוגעת באמת למשחק נגד פינלנד בצורה מוחלטת, שזה השימוש בדני אבדיה בהגנה דווקא. כי ראינו את מרקנן חוגג שם מחצית ראשונה, עשה מטעמים מזוסמן ומסורקין ומכל מי שניסה בכלל לעמוד בדרכו. כשדני התחיל לשמור על מרקנן, שהוא באמת מפלצת התקפית שקשה לעצור גם לשחקן הגנה טוב, זה כבר היה נראה יותר טוב. הוא עצר אותו ברבע השלישי, וזה מה שנתן לנו את הספייס שהיינו צריכים. אז צריך לראות איך אנחנו משתמשים בו בצורה חכמה יותר ממה שעשו שם לפחות בפתיחה, כי זה כלי וסייז שאין לנו במקומות האלה, וצריך לנצל את החוזקות שלנו, גם אם זה יקשה לו על ההתקפה, צריך לא לחשוש מזה.
כן, וצריך להגיד, דני באמת עשה עבודה טובה כשהוא שמר עליו, ובאמת הקשה עליו יותר, עדיין מרקנן קלה לדעתי 17 עד המחצית וסיים עם 33.
נכון, אבל...
אבל עם קליות, אתה צודק, קליות הרבה יותר קשות.
היו לו... הלא קליה בערכה, כמה שלושות פסיכיות.
שלשות על הראש של דני, שלשות הכי קשות שיש, שאתה לא... בתור אוהד, מאמן, אתה לא יכול להגיד שום דבר להגנה שלך על קליות כאלו.
יכול רק להתבאס, כן.
רק להתבאס.
ראית את דני מוציא אותו פשוט מהשטף שהיה לו כל כך קל במחצית הראשונה.
וגם היה שם איזו עבירה תוקף גם אחת יפה שדני שחת לקראת הסוף, חשובה מאוד. בכל מקרה, אז נכון, יש את כל עניין ההגנה, אבל אני חושב ששני המשחקים בלט מאוד, שנבחרת ישראל מתקשה התקפית, לא, משהו תקוע שם. גם אנחנו רואים את גיא גודס משנה בארבעת המשחקים האחרונים, שניים במוקדמות אליפות העולם והשניים ביורובסקט, ראינו כל כך הרבה חמישיות שונות, ואני לא מדבר על תוך כדי משחק, שזה ברור שזה יקרה, אני מדבר על תחילת מחצית ראשונה ותחילת מחצית שנייה. כמעט כל פעם הוא שינה את זה, שזה מראה מן הסתם על איזשהו חוסר החלטיות, חוסר יציבות, לא
נגיד את זה בפה מלא. אין עדיין היררכיה בנבחרת ישראל, וקבוצת כדורסל גם אם היא נבחרת, צריך להיות בהיררכיה. אין בכלל שאלה, ולצערי הרב אני אומר את זה, אפשר עוד לתקן, כרגע אין היררכיה. שני משחקים, אתה יודע, ארבעה משחקים, הכל שונה. רומן סורקין לא שחק כמעט במשחק נגד פינלנד, אתמול היה בסדר גמור. פתאום אתה רואה דברים אחרים, ים הדר שלו צריך...
אבל זה ככה. זה עניין גם של התאמות, שאני חושב שזה דווקא... זה נראה טוב, בסופו של דבר זה הוכיח את עצמו.
אתה צודק, כי בסוף הצגנו שני נצחונות, אבל אני פשוט חושב שבסוף גיא גודס צריך לבוא עם איזה משנה מהבית. מה הנבחרת שלנו רוצה? מה אנחנו משחקים? סבבה, אנחנו... ועוד קורה דברים שלא קרו בעבר, אנחנו קולים שלשות. משהו שלא קרה כמעט באליפויות. יש לנו שני משחקים עם דאבל פיגרס בשלשות. 10 ו-11 כמדומני, או 10 ו-10.
בין 30-35%.
האחוזים עוד יכולים להשתפר. כי אנחנו כבר הפכנו עם תמיר בלט וים הדר ושחקנים כאלה וזוסמן, אנחנו כביכול, ומנקו, אנחנו קבוצה שיכולה לקלוא יותר. אבל אני עדיין לא מבין מה ה-DNA של נבחרת ישראל, לצערי.
וזה גם יכול להתקשר ל... אתם יודעים, לפני האליפות הזאת, כשהתחילה ההכנה, אני זוכר, דיברו על זה שזה נבחרת מיוחדת, אמורה להיות בגלל ששחקנים הם חברים אחד של השני, שהם דני וים היו ביחד, וזוסמן שחק עם דני, וזה זה, אבל בסוף, בפועל אנחנו שומעים, יש אווירה קצת פחות טובה.
כן, זה מה שאנחנו שומעים בדיוק.
כן, זה לא נראה טוב.
יש אווירה פחות טובה, ורואים את זה גם על המגרש, אני חושב.
אני מסכים איתך, אני חושב שזה יכול להיות שהיום חופש הזה, בטח 2-2-0, אני אומר לכם, אם היה 0-2 ובאמת כל מה שאומרים נכון, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא שם, אבל אם באמת הכל נכון, ב-0-2, הנבחרת מתפרקת.
לגמרי.
אין, זה בלגן. אנשים, כמו נבחרת צרפת במונדיאל המפורסם, שבנבחרת צרפת בכדורגל, שהחזירו שם באמצע, זה יכול לפרק. נבחרת זה דבר מאוד אמוציונלי. גם העיתונאים הם יותר אמוציונליים. אז אנחנו יכולים להגיד שעם האנשים שעם ניסיון, גיא גודס, פיני גרשון, כל מי שנמצא שם, מוטי דניאל, חגי סגל, כל מי שנמצא במעטפת של נבחרת ישראל, יכולים להרגיע את זה קצת, לנסות אולי לא יודע, לחבר קצת יותר את האנשים, ובתקווה שנגיע מחר קצת יותר מאוחדים.
ולכן אנחנו צריכים להיות מרוצים, כי בעצם ה-2-0 הזה, הסדר משחקים שלנו היה מאוד פשוט בהתחלה, אבל גם מאוד פשוט להסתבך בכזה סדר משחקים, וברגע שאתה ב-2-0, אתה יכול רגע לנשום ולכוון כבר...
בכלל, באליפות, אני חושב, באופן כללי, יש חשיבות לסדר משחקים.
ברור.
אתה יודע, אנחנו תכף נגיע לבית המוות כזה.
נבחרת ליטה שאנחנו
עכשיו רואים. פתאום נבחרת ליטה, כן. שהפסיד את המשחק הזה שאנחנו נדבר על זה, הפסיד את סלובניה, ואז פתאום אתה גם, איזה גיוני שאתה יכול להפסיד לצרפת, אז אתה פתאום 0-2, כן.
וגרמניה, כן, זה לגמרי, ונבחרת ישראל באמת פתחה טוב. בסופו של דבר, אחרי כל הדברים שדיברנו עליהם.
נכון, נכון. צריך להיות אופטימיים. אנחנו... יש וייב של פסימיות, אנחנו צריכים להיות אופטימיים.
לא, אנחנו... אם אני נבחרת.
לגמרי. אין סיבה להיות פסימיים בשלב הזה, כשאתה נמצא באמת מרחק נגיעה מהשמינית, אתה צריך לנצח את פולין. בואו, פולין.
כן, לא, גם אני רק אזכיר שבחמש... זאת אומרת, אנחנו היינו די חברי קבע בשלבים המאוחרים יותר באליפויות אירופה, אבל בחמש אליפויות אירופה האחרונות, היינו רק פעם אחת, ב-2015, הנבחרת של ארז. האליפות בצרפת במונפליה, באליפות ב-2017 התרסקנו, באליפות ב-2013 התרסקנו, באליפות ב-2011 התרסקנו. אני לא צריך להמשיך להגיד לכם את זה, אז עצם זה שאנחנו קרובים לשלב הבא, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ויש גם כמה נקודות לא רעות, שחקן בשם דני אבדיה שעושה דברים לא רעים.
אז בואו שנייה ננסה להסתכל טיפה קדימה, נבחרת ישראל פוגשת את פולין מחר, אחרי זה יש לה עוד את סרביה וצ'כיה, שלושה משחקים לא פשוטים, וכמו שדיברנו, אנחנו לא, אין באמת חמישייה, אין סדר. אני שואל אתכם, מה הייתם רוצים לראות מבחינת עכשיו, למשל, איזה חמישייה אתם פותחים? כי ראינו את ים הדר עולה באמת במחצית השנייה, ונותן בראש, ראינו שילוב טוב ביחד עם דני, ראינו דקות טובות שהוא יכול ללחוץ על הכדור, אנחנו רוצים לראות אותו ליד תמיר בלט, אנחנו רוצים, מה אנחנו מחפשים?
אני חושב שקודם כל הנבחרת היא נבחרת של תמיר בלט, מבחינת הרכז, תמיר בלט הוא רכז של נבחרת ישראל. הוא שחקן פיק אנד רול, אני ממשיך לומר זאת, תסתכלו על זה גם,
מדהים.
אם תעשו את זה פר פוזשן, אחד הטובים באירופה, נכון. אוקיי? שחקן שאסיסטים פר דקות, הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני מדבר איתכם בטופ 10 של היורוליג.
אתה ביורוליג, הוא היה לצד קלטס.
ממש, ברמה זאת, אם אתה מסתכל פר 40 דקות, בדיוק אם אתה מנרמל את זה, אז הוא צריך את הרכז הראשון, עשה עונה טובה, והוא היה מצוין מול הפינים עם 10 אסיסטים ו8 נקודות, זה מה שאתה צריך לראות אותו. במשחק מול הולנד, גם היו לו איזה שתי זריקות, דני זרק לו, שהוא הכתיא שם זריקות קלות יחסיות.
הוא הכתיא לו מעט שלשות עד עכשיו, זה לא נכנס, אבל שוב, אבל לא הוריד ממנו שום דבר, הוא קולע טוב.
זה הרכז שלנו, איתו אנחנו צריכים ללכת. בשתיים יש שאלה.
אנחנו פה... על זה אני רוצה, זה בדיוק מה שאני
רוצה. זו השאלה.
אנחנו מדברים על הפיל של בחדר, יובל זוסמן, חברו לאלבה ברלין. כרגע יובל זוסמן לא נמצא. אני ביקרתי את יובל זוסמן לא מעט פעמים, על הדרך שבה אני חושב שצריך לשחק כדורסל. זה בסדר של יובל זוסמן, יש את האופי שלו, מי אנחנו שנבוא ו... אני פשוט חושב ש... כדי להיות כדורסלן טוב יותר, אתה צריך להיות לך איזה רוע מסוים של ליובל אין, כי בסט היכולות של ליובל זוסמן, אין לה הרבה שחקני כדורסל, אוקיי? אז בשתיים אני חושב שעדיין צריך לפתוח עם יובל זוסמן, בגלל הסייז, בגלל זה, אני עדיין חושב שצריך לפתוח איתו בשתיים, וללכת איתו, תכף תמשיך אותי ותגיד מה אתה חושב לעשות. אני חושב שהמדר צריך לבוא מהספסל, כדי להביא בקאפ מהספסל, כדי להביא שחקן שיכניס קצת אנרגיות בצד השני. יכול להיות שהקרדיט למקל יכול להיות קצת יותר מדי, יכול להיות, יש על זה דיבורים, אנחנו רואים, יכול להיות, זה שאלה. דני צריך לשחק בשלוש, ואנחנו צריכים, אני רואה את זה, לשחק עם תומר גינת ונמרוד לוי ב-4-5 הכי הרבה, אבל נמרוד
תלוי, אתמול... תלוי גם מול מי.
נכון, ונמרוד אתמול היה בבעת עבירות, אני מאוד מאוד אוהב את רומן סורקין, אני חושב שעשו לו קצת עוול במשחק הראשון.
קצת בעל כורחו, כי מרקנן היה שם ב-5.
נכון, יכול להיות, מבין. אני חושב שג'י קוין, יש לו את היתרונות שלו, למרות מה שאנשים חושבים, בעיקר בהגנה הוא קטסטרופה, אבל... אתה יכול לשחק באיזשהו קונסטלציה מסוימת עם 4 קלעים ואיתו כאילו כסטרץ' 5, בסדר, אוקיי? אבל אני חושב שהחמישה, אז אמרתי, אם אני רואה את החמישה הטובה ביותר, אני רואה את נמרוד לוי ותומר גינה דווקא ב-4-5, את דני ב-3, סוג של הרכב פורדים, אוקיי? אולי אפילו במקום זוסמן פניני, באיזשהו קונסטלציה, ים הדר, אלה השחקנים שאיתם אני רץ איתם עד הסוף, ואתה בטח רוצה להגיד קצת עליו ולזוסמן משהו.
כן, אני רוצה לדבר על... לפני האליפות, זה היה נראה, זה גם מה שקורה בפועל, שגודס פותח עם גארד אחד בעצם, וזוסמן כ-2.
אחרי שהרבה פעמים הוא שחק עם שני רכזים.
נכון. שזה ככה הנבחרת נראתה כבר הרבה...
בחלונות, בעיקר בחלונות, שלא היה לנו את כל השחקנים.
נכון, אבל זה מה שהתרגלנו לראות מנבחרת נכון. ישראל. ואני דווקא חושב שזה כל כך... שווה לנו לתת לזה צ'אנס גם באליפות, אני חושב.
לחזור כאילו לתמיר בלט ומדר ביחד.
נניח. אוקיי. נניח. זה נכון שמדר מביא אנרגיות מטורפות מהספסל, וזה כיף שיש לך שם ג'וקר שמחכה לעלות כשחקן שישי, זה יתרון גדול. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לנצל את היתרונות שלנו. אין מה לעשות, הגארדים שלנו הם גארדים טובים, וזוסמן זה שחקן שיותר נוח לו לשחק ב3 בדרך כלל, מבחינת מה שהוא מביא למשחק. תוסיף לזה את זה שפתיחת האליפות שלו היא לא טובה. ואתה מקבל את זה, שאולי שווה לנו לנצל לפחות את המשחקים הקרובים.
עדיין, אני חושב שעדיין יובל זוסמן שחקן חשוב לנבחרת, זאת אומרת, חשוב. יש לדברים, הפוזיישנים ההגנתיים, מה שהוא יכול לתת בהגנה, כי הוא גבוה וארוך, אנחנו נפגוש גארדים אין, טובים.
אין בזה ספק בכלל, וגם כשאתה מסתכל קדימה, אתה חושב לראות, לפגוש את קרואטיה או איטליה, שזה שתי נבחרות עם פורוודים.
מי ישמור על בוגדנוביץ'?
נכון.
נגיד, אז, אם אנחנו קרואטיה.
אז זוסמן אוקיי. הוא חשוב, אבל אני חושב שבינתיים שווה גם לנסות לפתוח עם שני גארדים, כדי לראות איך זה עובד ועד כמה זה עובד, ואולי אפילו פשוט לבדוק את זה. לבדוק את זה, כי אנחנו נראים טוב כשאנחנו עם שני גארדים, כי זה כן קורה, זה פשוט לא פותחים. שווה לבדוק את זה. אני רוצה להגיד משהו קטן על אבדיה, שאני בתור ילד, שגדלתי וראיתי אליפויות אירופה, תמיד ראיתי את הכוכב או את השחקן NBA הזה מולי, זה בנבחרת היריבה כלומר, וראיתי איך הוא תופר את המשחק בלי להתאמץ בכלל, צובר את הנקודות והריבאונדים שלו, ונגד פינלנד קיבלתי את החוויה הזאת
ישראלי.
מישראלי, וזה קרה, זה קרה, אמנם קספי עשה את ה-30 נגד מונטנגרו, אז לפני יורובסקט 2011 נדמה לי.
לא בצורה 13. הזאת, לא במעמד.
או 13 או 5 זה 13, זה היה הראשון שלו.
כי זה היה ניצחון או...
אני חושב שדווקא מונטנגרו זה היה משחק במוקדמות, אני חושב.
נכון, זה מוקדמות.
במוקדמות, אני חושב שזה היה מוקדמות ל-13.
זה היה משחק שאם אתה לא מנצח, לדעתי אתה לא עולה לאליפות.
זה היה במוקדמות, זה היה ב-2012, כאילו בקיץ שהחלונות היו, אם אני זוכר נכון, בקיץ של 2012, אני אבדוק לכם את זה מיד.
הוא גם בא עם יותר ניסיון מדני.
נכון.
דני... עומרי לא שיחק באליפות הראשונה שלו.
עומרי לא שיחק ב-2009, הוא לא שיחק בכלל. וב-2011 סקרמנטו לא אישרו לו ללכת. אז הוא לא שיחק, הוא שיחק בעצם את האליפות הראשונה, אליפות אירופה הראשונה שלו, אתמול עשינו גם משקופית על זה, לא יודע אם ראיתם את הפריגיים, שהבחורות הגדולות ביותר באליפות אירופה של הכוכבים שלנו. וחוץ מאוד את קאטה שעשה 25 נקודות בבחורה שלו באליפות אירופה, דני אבדי עשה את הבחורה הטובה ביותר באליפות אירופה, יותר טובה מיותם אלפרין ויותר טוב ממיקי.
נקודות.
ודורון ג'אמצ'י מבחינת הכל, אוקיי? עוד נתון פסיכי על דני. מאז 1997, עודד קאטר, שאתם הייתם מאוד צעירים אז, אני הייתי ילד בן 7 ואני זוכר את
האליפות. 97, עוד לא נלד.
אנחנו עוד לא היינו.
אז אוקיי, אני הייתי ילד בן 7, זה מטורף שאני כבר הפכתי להיות יותר מבוגר מזה, אני תמיד יהיה ילד, לא משנה. בקיצור, ב-97 עודד היה... סלח לי דני, עדיין, דני עוד יהיה כנראה יותר גדול מעודד. עודד זה הכדורסלן הכי גדול שלדעתי דרך פה על הפרקט מבחינת כישרון, ומה שהוא עשה באליפות אירופה הזאת, מעבר לזה שהוא סיים כמלך הסלים שלה, זה שהוא עשה שני משחקים על 20 נקודות רצוף. ועכשיו דני אבדיה, הראשון, קספי לא עשה את זה, לא ליאו, שעושה שני משחקים של 20 נקודות ומעלה, רק תבינו כמה הוא טוב.
זה מטורף.
לגמרי. טוב, אז בואו נמשיך ככה בקטנה על הבית הישראלי. נבחרת ישראל באמת עם 2-0 ביחד עם סרביה בראש הבית. נבחרות פינלנד ופולין עם ניצחון והפסד כל אחת. צ'כיה והולנד עם 0-2. לדעתי, סרביה אין לנו יותר מדי מה לדבר. אנחנו באמת רואים את סרביה מטיילת. לא מתקשה ולא חשבנו שהיא תתקשה בשלב הזה.
זה בית מאוד קל עבורה.
מאוד מאוד, בטח אחרי הפציעה של סטורנסקי, וזה שהוא בעצם לא נמצא, והוא גם לא שיחק מולה במשחק בכלל.
שם הספציפית רצו לתת לו כמה דקות, אבל יש קטע שזה שהוא בא. אתה יודע, אני הייתי בטוח שמועדון גדול כמו ברצלונה, פשוט לא ייתן לו ללכת, ברצלונה שמה עליו את הצ'יפים כדי להיות הרכז הבכיר שלה, ואני חשבתי, למרות שכולם פטריוטים, וזה, אתם יודעים, זה the last dance של צ'כיה, כן? כן. גם ננו אמר את זה, זה פשוט חבורה שהולכת, אורבן ובואצ'יק, ויאן וסלי, ופטריק האודה, כולם הולכים ביחד שנים כנבחרת לדור הזהב שלה, וכנראה סטורנצר לא לצא, אבל היה לו פציעה די חמורה שברצלונה אפילו אני קראתי אולי שהוא אפילו הולך לעשות איזה בדיקות שם וכל מיני דברים כאלה, ובסוף הבן אדם בא במשחק הראשון ומשחק.
ורואים שהוא פצוע.
כן. אני חושב שננו ונבחרת צ'כיה אולי מחכים למשחק האחרון מול ישראל, פתאום לשלוף אותו שישחק 30 דקות.
לא בטוח שזה הם יגיעו לשם במצב שהם יכולים להפיל.
זה גם נכון, אבל שוב, אנחנו לא יודעים את המצב שלו עד הסוף, אבל עצם זה שהוא בא, גם ויט קרייצ'ל שבכלל לא עשה הכנה, פתאום הגיע משחקן לא רע בכלל לשחקן של אוקלאומה. בקיצור, צ'כיה מאכזבת אותי. אני עדיין חשבתי שצ'כיה צריכה להיות טיפה יותר טובה גם בלי תומאס סטורנסקי. מצד שני, בלי תומאס סטורנסקי, וזה, צריך להגיד את זה בפה מלא, זה 50% נבחרת פחות טובה.
כן, זה המנוע שלהם לגמרי. אין גם מחליף בשבילו. אין מחליף ברמה הזאת.
אין להם עוד רכה.
לא ברמה הזאת, לא בכלל.
זה שחקן NBA, זאת אומרת, הוא אף פעם לא היה כוכב על ב-NBA, אבל הוא שחקן NBA לכל דבר ועניין, ואני חושב ש... וינה, מונטנגרו עכשיו עשו, כן, ראינו פה איזה... זה נצחון שלהם אתמול. בקיצור, אז אני באמת חושב שהסרבים זה לא באמת עניין, אני באמת חושב שפינלנד, יש לי תחושה שהולכת, אולי תפסיד לסרבי, אבל יש לי תחושה שתסיים עם 3-2. אז אני חושב שאולי אנחנו ופינלנד, זה יכולה להיות מלחמה אולי על המקום השני, אבל זה בית מאוד צמוד, צריך להגיד את האמת. חוץ מסרביה, אני לא רואה פייבוריטית ברורה.
מלחמה על 2-5, כן.
בדיוק. אני לא רואה משהו שיכול להיות. אני לא תופס מהנבחרת הפולנית, אני חייב להגיד. ראיתי אותם, זו אותה נבחרת שניצחה אותנו בערכה מעצבנת. כן. זו אותו פוניטקע, זו אותו ארון סל, זו אותו אי-ג'י סלוטר שכבר נושך לגיל 35 לדעתי, כן, סער, תקן אותי, משהו כזה, אני טועה. סבבה, עבר יורוליג, נחמד, שיחקת קצת, אתה קלעי טוב, אבל היא לא נבחרת מרשימה.
אין לה הרבה מה להציע.
עזוב, ראינו את הנבחרת שלנו בלי דני, אוקיי, זה היה אז בחלום בלי דני, ולפולנים לא הגיע איזה... לנו הגיע ג'וקר. טוב, אפשר להגיד את זה. הגיע לנו ג'וקר, הגיע לנו שחקן.
להם אין מישהו שמגיע מ-NBA ומחזק אותם.
כן, לא באיזה כוכב על שאתה אומר, זו אותה נבחרת. אז אתה אומר, רגע, עם דני, אני אמור נצח. אז אתם זוכרים מה כך, הרבנו את הנבחרת, את המשחק הזה ברגע האחרון.
כן, טוב, זה נכון, וגם כאילו צריך לזכור שאמרנו את זה לפני בעצם כל הקיץ הזה, שדני יבוא והדברים ייראו יותר טוב, ואז קיבלנו את פינלנד, הפסדנו במוקדמות, ואז שוודיה בכלל. באמת, אבל
אני אמרתי מלכתחילה שזה יותר טוב.
שנפסיד במוקדמות ונגיע ליורובסקט.
במוקדמות ב-2017, לפני אליפות בארץ, שהיה אייפ חסר תקדים, עשינו, אני לא זוכר בדיוק, אני באתי להגיד 9-2 במערכנה, כולל ניצחון, אתם יודעים, ניצחנו במערכנה ב-2017.
סלובניה.
ועם מי הוא שיחק שם?
דונצ'יץ', אני הייתי שם.
ניצחנו את לוקה דונצ'יץ'. לא, זה, ניצחנו את לוקה דונצ'יץ'. עכשיו, לא במשחק חרטה, משחק הכנה ליורובסקט, אנשים רוצים, עושים כבר הכנה, ניצחנו אותם. ניצחת את אלופת אירופה.
זה היה המשחק האחרון לפני, אם
אני... ממש, זה כמו שארגנטינה באה לפה בכדורגל לפני.
הם לא הפסידו כל האליפות.
אתה מבין? זה יצר רייפ בלתי... ממש, חסר תקדים. אז אולי אני אומר לעצמי, באנו בלי זה, ועכשיו גם שומעים על כל העניינים האלה. אם בטעות ננצח מחר עם כדורסל טוב, אתה תראה מה יקרה. יהיה פה, זה ייצור אייפ חבל הזמן, כי אנחנו נבטיח את זה, אנחנו נבטיח את הכרטיס לברלין. אני חושב שאם ניצחון מחר, זה יכול לעשות ממש ממש טוב לנבחרת ברמה אחרת.
אוקיי, אז ככה לפני שנעבור לבית הבא שמצטייב עם ישראל, תנו לי רגע את האימור שלכם ככה לארבע הראשונות שעולות מהבית הישראלי.
ששר יעשה ואני אחכה אותו.
זה סרביה, ישראל, פינלנד.
וואו, ישראל שנייה?
אני חושב שכן.
מדהים.
ואז אני חושב שזה יהיה פולין, שפולין תפתיע. מאמין בזה.
בעצם אתה אומר שצ'כיה בחוץ.
נראה לי שכן.
בקיצור, עושה ישראל 2017, מודחת בבית. אני חושב שישראל מסיימת ראשונה, סתם. אני חושב שסרבים מן הסתם. יאללה, אני אופטימי, וישראל מסיים שנייה, פינלנד שלישית, וצ'כיה רביעית. כי ההפסד של ה-30 הפרש של פולין יפגע בה.
יפגע בה, לגמרי.
רק בגלל שהפסדת ב-30.
אם זה ייצור איזשהו בית משולש.
אנחנו מתארים שכנראה יהיו שתי קבוצות, אני מניח, אתה יודע, תמיד זה ככה, אם איזה מאזן דומה זה אמור לקרות, אבל שוב, דרך אגב, היסטורית, הולנד אמורה לגנוב אחד. יכול להיות שהיא תגנוב.
יכול להיות.
יודע, 5 משחקים, יאללה, משחק אחד, מי שתפסיד לה בטעות, יכול מאוד להיות שתראה את שער האליפות מהבית.
לגמרי. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נתקדם לבית ג', הבית שמצטלב עם הבית הישראלי, ששם בינתיים יוון לא חוגגת, יוון מתקשה.
לא מתקשה, תשמע, נגד נבחרות טובות?
אני מתכוון, היא לא חוגגת, אני מתכוון כמו סרביה וזה, שאתה יודע, נותנים בראש, לא באים בכלל לשחק כדורסל, מפרקים מה שעומד מולם. קיבלו באמת בתחילת הבית את שתי הנבחרות הקשות, שתי הנבחרות שהיו על הנייר יכולות להם עליה, על פסקת הבית, וזה באמת לא קרה. יאניס אנטטקומפו נראה מדהים, טיילר דורסי לידו מפלצת, שניהם עומדים על 25-26 נקודות בממוצע למשחק.
50 נקודות ביחד.
50 נקודות משותפות. מה אתם חושבים, לאן זה לוקח, לאן יוון הולכת?
אני חושב שיוון היא הקבוצה, אני בהתחלה באתי לומר ש... חשבתי כאילו בפאור רייקינג שלי, שסרביה נבחרת הטובה ביותר, וסלובניה שנייה, אני מתחיל לחשוב יותר ויותר שיוון היא הנבחרת שיכולה ללכת, אני לא יודע אם היא הכי פיבוריטית, אני לא רוצה לצאת פה בהצעות, אבל אני חושב שיכולה ללכת לזהב. יאניס אנטטקומפו מדהים, ומה שמדהים עוד יותר, זה ששמו לידו נבחרת הרבה יותר טובה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, בלפות העולם 2019, יוון התרסקה, אוקיי? התרסקה, אוקיי? זה היה ב-2019, במשחקים, לדעתי זה היה באליפות
העולם. לא, באליפות העולם.
באליפות העולם 2019.
מודחו בשלב הבתים השני.
זה פשוט היה כדורסל, אתם זוכרים את הכדורסל של שנות ה-60, שהיה כדורסל 50-50? ככה יוון הראתה עם יאניס, שהגיע כבר אז ככוכב על. ועכשיו, מה ששמו לידו, וגם שמו מאמן, בוא נגיד את האמת, שיודעים, שעשו סקר של התקשורת, ואמרו שאיטודיס הוא המאמן הטוב ביותר, יותר מפשיץ אפילו, ויש כמה מאמנים לא רואים שם, אז אני חושב שעצם זה שיש לו את קלטס, שהוא מתאים בדיוק ליאניס אנטטקומפו, למרות שאין לו קליעה. אבל ראיתם את האליופ שהוא נתן במצב של 2 הפרש מול קרואטיה? זה בדיוק מה שאני קלטס יכול למסור, לתת. ושיש לו פתאום את טיילר דורסי, שפשוט נראה מפלצת כאילו מתאים בדיוק ל-NBA. ושיש לך שחקני המשנה, לא רעים בכלל, כמו פאפה ניקולאו ופאפה יאניס ופאפה טרו, אתה פתאום אומר לעצמך, בונה, יש לה יוון נבחרת טובה. יש לה נבחרת טובה.
יוון הרים טוב, אני מסכים איתך אופמן. אני חושב שזה עלול...
לא להספיק.
קרואטיה ואיטליה זה נבחרות טובות, אין ספק בזה.
לא השמנת.
לא השמנת.
הבעיה זה שיש להם עכשיו גם 3 משחקים מאוד פשוטים.
כן.
וזה יכול להרדים אותם.
אבל אני אומר, מה שדורסי נתן... המפתח פה זה דורסי, לדעתי.
עד משמעי.
זה האקס פקטור שלהם, וכרגע הוא לא בהכרה, הוא ב-11-19 ל-3, והוא נראה מדהים.
הוא עוד ממשיך מההפסד לסרבה בהערכה במוקדמות הפסד העולם.
הוא נראה טוב, אבל מסביב, אתם רואים שאין מה לעשות, זה נבחרת שאין לה מספיק קליעה, פרט לדורסי, האחוזים אבל, שם נוראים.
אני מסכים, אבל דווקא, הם, לעומת, הם קולים קצת. זאת אומרת...
רק דורסי.
אוקיי, אבל יש קצת קליעה. סלוקס זה שחקן של 40%. עדיין, אומנם הוא לא מספיק... לא הזכרתי אותו.
כרגע לא קולע בטורניר.
הם נבחרת, שאתה מסתכל ששמו לידו, יש את הכלים הסבירים, גם אפילו קלטס יכול לקלוע מדי פעם.
השאלה שלי, רק מה יקרה, דורסי אנחנו מכירים אותו, זה שחקן שמתחמם, והוא סטריק שוטר מטורף, אבל זה גם עלול להיות לא יציב, רק כל מיני דברים. וברגע שניק קלטס וסלוקס קרי, הם לא פוגעים. הם נראים, הם בסדר, הם מוסרים את האסיסט.
מסכים איתך, אוקיי, אני מבין מה אתה אומר.
28% מהשדה.
28 זה טוב בשבילו.
וסלוקס זה 36. זה שני שחקנים חשובים, ואתה חייב רכז כדי לקחת אלופיות. אתה חייב רכז, לא משנה כמה גדול הכוכב שלך, וכמה קלעי שלך קולע. ברגע שמשהו אחד מתפקשש, אתה צריך את הרכז כמו חלב.
אני אגיד לך משהו טוב על יוון. אתמול, המדולן אינפורום היה מפורק. אתה יודע, אף אחד לא ראה את המשחק, מניח פה, על פי פרסום אזורים, המשחק מול ישראל עשה רייטינג גם יחסית גבוה, בטח שעוד מולנו היה כדורגל. אז אף אחד לא ראה. את המשחק של יוון איטליה, אני גם לא, אני ערכתי המשחק של נבחרת, אחרי זה הלכתי לראות תקציר קצת והסתכלתי, יוון עשו קאמבק מטורף ברבע האחרון, במדונן פורום מפורק.
איטליה. איטליה חזרו.
אני מתנצל, כל מה שאני אומר הוא, סליחה, זה שיוון שיחקה אתמול, אני מבין מה הוא אומר, אבל זה לא קל לשחק, בלי הרבה פעמים לפעות הבא יש משחקים שהמגרשים ריקים יחסית, ולשחק דווקא זה, זה דווקא ניצחון עם הרבה מאוד אופי, דווקא בגלל הקאמבק, זו הייתה הכוונה שלי, דווקא בגלל הקאמבק, דווקא בגלל הלחץ פתאום של הקהל, אני חושב שזה דווקא משהו שיכול לתת להם הרבה מאוד ביטחון להמשך.
לגמרי, אני מסכים, גם מול קרואטיה, גם קרואטיה הם הובילו רוב המשחק, ברחו, ואז קרואטיה לקראת הסוף חזרו, ויוון בסוף הצליחו להראות באמת אופי, ואני חושב שאני מסכים איתך בקטע הזה שברגע שתהיה נבחרת שתצליח להתמודד קצת יותר טוב עם יאניס, יהיו נבחרות שיצליחו לעשות את זה.
שמע, היעילות שלו זה 30.5 ממוצע יעילות.
לא רף.
כן, ברגע שהוא התחיל להוציא את הכדורים, הם באמת, הם יהיו בבעיה. וגם יאניס עצמו, שאנחנו מכירים את זה שנותנים לו, לוקחים שני צעדים אחורה ונותנים לו לזרוק, עד עכשיו, מבחינת השלשות, הוא לדעתי על 1 מ-9 בטורניר.
לעולם לא, למרות כל הסרטונים שהוא מוציא, לעולם לא תהיה לו קליאת טובה.
לגמרי, אבל זה יכול להיות הכי קריטי בעולם, אתה יודע, כשאתה מגיע לשחק מול נבחרת סרביה, או כל נבחרת חזקה אחרת, לשים את ה... לקלוע ב-30, בין 30-40%, את השתי קליות האלו שישנו את המשחק, ובנוסף לזה שבאמת לידו חוץ מדורסי, אין כרגע שחקנים שבאמת קולים, זה יכולה לי לעבוד בעיה
בהמשך. טיילר דורסי 58%, מה שסער אמר. זה מטורף, יאניס באמת עם 11%. זה באמת, באמת מטורף. וניקה לטס חבר שלנו, כן, הוא צריך לצ'פר, 0-6.
פשוט צריך לזכור את זה, שאחרי השלב בתים הזה, שאומנם הם נראים טוב, אבל בסוף זה נוקאוט, וזה מה שקובע. מספיק לך משחק אחד שדורסי לא בעניינים, משחק אחד שיש לך בעיות, ושם יאניס יכול להציל את זה.
כדי שהנבחרת הזאת תלך רחוק, היא תצטרך את כוכמי המשנה. יאניס יהיה שם. היא תצטרך את אגרווניס, היא תצטרך את סלוקס, היא תצטרך את קלטס, אני לא מדבר על דורסי.
ופאפה ניקולאו גם, הם לא נראים משהו עד עכשיו.
פאפה ניקולאו זה אחד השחקנים הכי אובררייטד, שאני ראיתי אי פעם בכדורסל האירופי, אני לא יודע איך הוא הגיע ל-NBA בכלל. שחקן אחלה, סבבה, עוד שומר גבוה, לא יותר מזה. לחשו לנו משהו, כן, יאללה. כן.
אוקיי, טוב, אז אנחנו ככה מסיימים עם בית ג', בית ג' שמצטלב עם הבית הישראלי, שוב, נבחרת ישראל ככל הנראה תפגוש או את איטליה או את קרואטיה.
אני אשאל אותך ככה, מה אתה חושב? אני אשאל אתך. אם הייתי אומר לך נבחרת אחת, איטליה או קרואטיה? שוט ותנמק לי למה.
אני מעדיף את קרואטיה.
קרואטיה, אוקיי.
איטליה לדעתי כרגע נבחרת יותר חזקה. יש להם מלא פורדים באמת נהדרים, ולדעתי הנבחרת תהיה קשה להתמודד עם זה. הקרואטים לעומת זאת, יש להם קו אחורי שאני חושב שאנחנו יכולים להתמודד איתו בצורה יפה מאוד. זה חוץ מסמית של אלבה ברלין, אין להם שם שום דבר.
גם אני צריכה להגיד לכם שגם הוא שחקן אחלה ועשה
נכון.
משחק מטורף מול היוונים, אבל בוא נירגע. כאילו, ברמה...
אני חושב שמבחינת מצ'אפים, מבחינת, שוב, רמת נבחרת, ראינו את נבחרת קרואטיה מתקשה מאוד במוקדמות עייפות העולם וגם אפה. אני חושב שאנחנו מעדיפים לפגוש אותם.
שר, הייתי אומר לך נבחרת אחת.
זאת שאלה קשה. אני חושב שבגלל הכושר, פשוט איטליה נראית טוב יותר, אין מה לעשות. קרואטיה פשוט לא, יש שם שחקנים טובים, הם לא מספיק מרשימים כרגע.
נזכיר שהשלב הבא באיטיות כבר לא משחק את תפקיד, כי בעצם עוברים לברלין, אז כן. זה גם דבר חשוב, אז כאילו, שמסתכלים על איטליה.
כן, אני נוטה להגיד קרואטיה, אבל זה באמת לא מוחלט, כי...
אני איתכם, למרות שאני מפחד, אנחנו מסתכלים קדימה, והנבחרת עוד לא עלתה. יש לי קצת פחד משחקן כמו בויאן בוגדנוביץ', שחקן שיכול לעשות נגדנו 45 נקודות, ככה אני רואה את זה. אני מסכים שהנבחרת התקית נבחרת טובה יותר. נבחרת טובה יותר, היא גם נבחרת שלדעתי תצא במקום השני בסוף. המשחק מול איטליה וקרואטיה כנראה היא המשחק שיכריע בסוף מה יקרה. אבל עוד חזון למועד, ואני מזכיר שב-2015 חטפנו 30 הפרש מאיטליה בשמינית הגמר. עשינו בשלב בתים אדיר, אז אולי הקרואטים, זה... אין לנו פחד, אולי זה משהו שיכול לעזור לנו,
עדיף.
ודן יכול לקלל אותם גם קצת, הם בטח מבינים סרבית, אז עוד יותר טוב.
טוב, בואו נתקדם לבית המוות. עכשיו אנחנו ממש מחצית של משחק ליטא גרמניה, משחק מאוד מאוד חשוב לבית הזה. ליטא פתחה את הטורניר, אמרנו, עם שני הפסדים מאוד מבאסים. עמדו חזק גם מול נבחרת סלובניה, גם מול נבחרת צרפת, בסופו של דבר לא הצליחו להתמודד בסיום, ועכשיו הם גם בפיגור 5 מול גרמניה. אם הם מפסידים את המשחק הזה, המקסימום שלהם זה מקום רביעי.
כן. כל המחלק הזה זה שניים. אחד, גרמניה, לחלוטין מבחינתי הסוס השחור. מה זה הסוס השחור? לא שמו אותה כאילו, היא עדיין נבחרת טובה גם לפני, אבל לא שמו אותה ברמת סלובניה, סרביה, אפילו יבל, אני אקרא לזה ככה, אבל אני חושב שגרמניה יכולה ללכת רחוק ולעמוד על הפודיום, ברמה הזאת.
תובנה.
נבחרת טובה, כן. יכולה ללכת עד הפודיום, וראינו את זה. ראינו את המשחקים שלה. הנבחרת הזאת ניצחה את צרפת, סגנית האלופה האולימפית. גם בבית, גם בבית, אז הכל טוב, והיא הולכת בכלל לבית, כי בברלין עוד יכול להיות לה עוד יותר דחיפה. אבל בוא נתחיל דווקא, סבבה, דיברנו על גרמניה, בוא נתחיל דווקא מליטה. ליטה, פשוט, הסדר משחקים, אם המשחק הראשון, לדעתי, היה, אני רוצה לומר, נגיד בוסניה, או הנבחרת, מהונגריה, הנבחרת האחרונה, הנבחרת ההונגריה כזה.
היו צוברים.
אז היו צוברים, כי הם לא היו גרועים מסלובניה. אף אחד לא יכול להגיד שליטה הובילה ברבע האחרון.
גם צרפת.
גם צרפת הם הובילו.
בדיוק, קאמבק ברבע האחרון שהצרפתים שהפך את המשחק. וברבע הרביעי, עצרו את לוקה לא רע בכלל. לוקה עשה 14 נקודות, אני לא מול בדיוק.
14, כן.
זאת אומרת, חוץ משהו שהשתלט על המשחק במאניטיים ונתן כמה אסיסטים לטובי ולכל החברים שם, אז אתה אומר, זה לא שליטה מתפרקת, ליטה מפסידה הפסדים מעצבנים, אבל יכול מאוד להיות שזה יעלה להם אפילו, אפילו בכרטיס לשלב הבא, כי אם בוסניה פתאום תגיע למשחק מול ליטה,
כן,
זה בעיה, בית המוות אמרנו, אין מה לעשות.
אני חושב דווקא, זה גם משהו שכשעשינו את האימורים, דיברנו עליו, המקום הרביעי בבית המוות מקבל בהסתכלות קדימה, הגרלה יותר נוחה מאשר המקומות שני והשלישי.
כי אם אתה מסתכל על הרבע גמר, חצי גמר וגמר.
בדיוק. שדעתי זה חשוב. אז מי שמסיימת רביעית בבית הזה, שליטה,
לא נגמר כלום. הבנתי מה אתה אומר.
משחקת מול ספרד או טורקיה בשמינית, לא בשמיים? לא בשמיים.
לא, אולי אפילו פייבוריטית.
אפילו פייבוריטית. ורבע גמר מצטלבת עם מקום שני בבית הישראלי. בוא.
אז אולי, אולי,
אולי אפילו
אז אולי, אולי ישראל יש לה את הדרך לחצי הגמר. כן.
בדיוק. אז כן, אז אני חושב שהם סופו של דבר, הם כן ישיגו את הכרטיס, גם אם הם יפסידו פה. נכון, נבחרת בוסניה נראית טוב יחסית. מוסה, מדהים, פשוט מדהים. דיברנו עליו הרבה כבר בקיץ הזה, בגלל המעבר לריאל. והוא ונורקיץ' ביחד עושים דברים יפים.
הם לא נבחרת רע.
הם לא נבחרת רע, אמנם אין להם הרבה מסביב, אז יהיה להם מאוד קשה מול הנבחרות החזקות, אבל
יכולים להפתיע. אבל אולי עם 2-3, אם הם בטעות מנצחים עוד נבחרת, אז you never know.
אז בוא נדבר רגע על צרפת. שר, אתה ככה בתור
טריקולור.
כן, חובב צרפת. מה קורה שם?
צריך לדבר על זה קודם, כשמגיעים להפסד מול גרמניה זה מאוד מפתיע באמת, אבל גם צריך להסתכל על ההכנה שהם עשו, אני צפיתי שאלה אם איזה הפסד או שניים בבתים, כי ההכנה הייתה לא אידיאלית מבחינת הקבוצות שהם...
זה גם נבחרת במעבר קצת, עם דור, זאת אומרת, בלי ננדו פתאום, ובלי כל מיני שחקנים שהיו...
נכון, הם עדיין אמורים לדבר חזק,
כי זו נבחרת
הכי עמוקה, הכי פיזית והכי אתלטית באליפות הזאת, וראינו זה נגד ליטה.
השאלה היא בכישרון, שר, הם שמה. זו השאלה, אני מסכים איתך לגבי האתלטיות ולגבי ההגנה, הכל נכון.
פשוט השאלה, התשובה שלי היא כן, זה יכול להספיק, כי פורני תמיד יהיה שם לצלוף את הנקודות.
גם הוא שחקן, חבל על הזמן.
מטורף. יבוסל איזה שם עולה עכשיו שהוא נהיה כוכב, גובר כרגע נראה רע, זה צריך לראות מה קורה עם זה.
יש בעיה אחרת.
מה בעיניך הבעיה?
עמדת הרכז.
קו אחורי.
רק עמדת הרכז אפילו.
תומאר טל כרגע מאחר.
תאום מלדון זה שחקן...
לא שיחק בכלל.
בא לי להגיד, אני לא רוצה להעליב אף שחקן שמשחק בהם, אבל בא לי להגיד שחקן פושר, שדרך אגב, חשבו שהוא לא יהיה בכלל ב-12, כן? ובסוף הוא עשה. אלי יוקובו שחקן טוב, אבל לא נראה מספיק טוב. הוא גם לא אחד כל כך, אתה יודע, הוא צריך לשחק בשתיים יותר. תומאר טל זה סוס פרה כזה. אני מת עליו, באמת, שחקן כזה שכולנו אוהבים, כדורסל אירופי, והוא כזה אגדה אירופית, ו-LBC, זה לא לרמה, חברים. כן. אז בסוף שאתה מסתכל על זה, יש להם בעיה ברכז? עמדה מספר אחת? עמדה הכי חשובה אולי על המגרש?
כן, זה נכון. זה פשוט באמת תלוי מה קורה שם. כי ארטל הראה שהוא יכול להיות רכז לנבחרת כמו צרפת.
גם וינסון קולה נראה לי אוהב אותו.
כן, וזה פשוט, הוא נראה יותר טוב בצרפת ממה שהוא נראה בשנים האחרונות בקבוצות שלו.
אין לו קבוצה.
לא, עכשיו לא קבוצה, בגלל מה שקרה עם...
כן, ברור.
אבל גם עם רוסיה הוא היה אמור לחתום בזנית.
נכון.
אבל בנבחרת זה שחקן קצת אחר ממה שאנחנו מכירים. הוא היה אמור, אני חשבתי שהוא יראה יותר טוב, ובינתיים זה לא ככה. אבל זה עוד יכול להשתנות, כי אני ראיתי אנשים כותלים אותם אחרי ההפסד מול גרמניה.
זה שטויות במצגמנות, כי אני אומר לך שהנבחרת הגרמנית נבחרת פגז.
נהדרת, בטח עם הביתיות.
עזוב, זו נבחרת? תסתכל רגע על סגל הגרמני, עזוב רגע. בלי עכשיו פופוליסטיות של כל הש... כאילו, תמיד סימנו אותה כנבחרת הרביעית בבית הזאת. אבל כשיש לך שחקנים, יש לך פרנץ וגנר, שהוא...
כוכב. כוכב.
אני בא להגיד אחד מהעשרה שחקנים אולי הטובים באליפות, אוקיי? אמרתי, עשרה, לא הלכתי רחוק מדי. דניס שרודר, מה שיש לו בקנה ובניסיון, לא הרבה יש להם בכל האליפות הזאת. ואני מסתכל לך כל חמישה, ניק ויילר באב, זה לא שחקן רע, הוא כאילו מכיר את אירופה, מכיר את הכל, ופויטמן, ופתאום...
יואנס טימן מעולה.
פתאום דניאל טייס הגיע, מאיפה באת? לא היית כל היית כל החנה, מי אמר שאתה לא בא? פתאום נבחרת גרמניה, וגיפי מה, בן אדם לא מחטיא זריקה, לא ראית דבר כזה.
ומה הוא עשה לצרפת?
ומה דולו, ואופציה שלהם גם, בקיצור, נבחרת, גם גרמניה זה תמיד ככה, סיסטמטית, עוד מהימים של רלף קליין שאני עוד לא נולדתי, סיסטמטית ומאומנת, וזה נבחרת שלדעתי, ערד, ערד, הולכת להביא את הערד.
נרשום.
מעניין, מעניין מאוד.
אז אני רק אזכור את מה שאמרתי על צרפת, שיום אחרי, כאילו, משחק אחרי זה הם באו ונצחו את ליטא, שזה משחק מאוד מאוד קשה, במיוחד במצב של השתיים, במיוחד במשחק שהתפתח
שם. רבע רביעי מטורף.
והם עצרו את ליטא על 73 נקודות, שזה הכי מעט שליטא קלעו ב-11 המשחקים האחרונים שלהם. זאת נבחרת מאוד טובה, צרפת, וצריך לזכור שהיא עדיין סגנית אלופה אולימפית, וזאת נבחרת מצוינת, וזאת נבחרת שיכולה ללכת עד הסוף, על אף ההפסד שלה לגרמניה.
חד משמעי.
אוקיי, אז יש לנו נבחרת האחרונה באמת מעניינת בבית שעוד דיברנו, סלובניה כמובן, אלופת אירופה, פתחה...
היא קבוצה טובה? נבחרת טובה?
לא רע.
היא בסדר.
פתחה עם הניצחון הליטה שדיברנו באמת, משחק מדהים, בסופו של דבר ההתעלות של... זה היה אפילו הכוכבים של לצד לוקה, אם זה גורן דרגיץ' ואם זה מייק טובי.
וצ'אנצ'אר גם נתן שם.
וצ'אנצ'אר, נכון. ומשחק הקודם אתמול באמת טיילו מול הונגריה. כמובן, לא חוכמה גדולה, אבל עכשיו יש להם עוד שלושה משחקים לא פשוטים ללחם על פסקת הבית, כשבמחזור האחרון הם פוגשים את צרפת. יכול להיות שם קרב באמת מטורף על רשות הבית, אם הצרפתים ינצחו את כל המשחקים, בדיוק. אז ככה, רגע לפני שאנחנו עוברים לבית א', תנו לי את הרביעה שלכם.
קודם כל, זה ברור שסלובניה הראשונה. לא, תראו, הוא קוסם. כן, אני מקווה שאתם מבינים, כאילו כולם מבינים, האיש קוסם, בסדר? קצת מעצבן אותי שעלה לו, עלה לו, אף אחד לא יגיד לי אחרת.
שופטים, איך הוא אוהב?
אני אגיד לך את זה יותר מזה, קולות שיש לי מקורותיי בגרמניה, מיקל, הם מספרים שהוא גם כזה לא כל כך משתף פעולה עם אף אחד שם ודברים כאלה, ואותי זה קצת מעצבן, אבל בסדר, אתה כוכב, החלום שלי היה להיות לוקה דונצ'יץ', אז מי אני שיגיד לך מה לעשות? זה מדהים כמה הם טובים בסגל שאתה מסתכל, ואתה אומר, מה זה? מה זה, לא כזה סגל טוב. מה, ולדקו צ'אנצ'אר הוא לא כזה שחקן טוב. כאילו, אתה מסתכל על... גורן דרגיץ', די, הוא בסוף הקריירה, הוא ב-35, הוא פרש מהנבחרת. זורן דרגיץ' משחק שם, זורן דרגיץ' זה שחקן חלש.
לא איתנו.
אדו מוריץ', נו, בחיית. מייק טובי, נו, די, אל תהיה, הייתי רציני, סבבה, אז הוא קיבל עכשיו חוזה בברצלונה. ואתה כתוב אומר לעצמך, בוא נהיה, מלופת אירופה, המנבחרת הכי טובה, המנבחרת הכי טובה על הבאבשת.
פשוט כל שחקן שם, יש לו את המקום המוגדר לו, והשיטה שם היא כל כך מתאימה לכל שחקן. טובי זה מי שהגיע כמתדרך אחרי רנדולף, שגם רנדולף, אז היה שחקן מאוד משמעותי באליפות.
רנדולף זה שחקן, מסלח לי מייק טובי, יש לו להגיע בשביל להיות אנטוני רנדולף בסי. לא, לא, טובי מדהים.
אבל העניין שהם יודעים לשים את הידיים על מי שהם צריכים בדיוק, וטובי זה מתזרח שלא הייתה בכך אומר שזה מתזרח של מי שמכוונת לזהב, והוא נותן שם מספרים מטורפים, והוא שחקן מושלם בשביל השיטה שלו.
בכלל, הכל שם מושלם. שחקנים כמו פפרליץ' וניקוליץ', כל השחקנים האלה, הכל. באתי ניקוליץ', אני לא טעיתי, נכון? אז אני אומר, כל הדבר הזה שנקרא נבחרת סלובניה, הוא כאילו מותאם ללוקה דונצ'יץ'. וככה עושים ובונים אלופת אירופה.
לגמרי. טוב, אז אנחנו מתקדמים לבית שמצטלב עם בית המוות, לצערם כמובן של הקבוצות. בית א', ספרד וטורקיה, בגלל שאנחנו קצרים בזמן, בואו נדבר על השתיים האלו, מה יחסי הכוחות. בסופו של דבר, זה באמת יהיה הקרב על המקום הראשון. כן, שר.
ספרד עד עכשיו דרסה פעמיים. מה שזה צפוי, אפשר להגיד, כאילו...
מחזור הסיום זה אחת נגד השנייה. מחזור סיום של שלב הבתים. כנראה למקום הראשון.
אבל מה שכן מדהים במשחקים של ספרד נגד בולגריה וגיאורגיה, זה היחס הסיסטים, העיבודים שם. כאילו, דיברנו על זה שלורנזו זה הרכז המוביל שם, היחיד שברמת יורוליג כרגע, רוביו לא שם, יול פצוע, גם אם יול היה, כן?
זה כבר מסור, חייסי.
אבל היחס אסיסטים ובודים שם, הם מסרו עד עכשיו 60 אסיסטים, בשני משחקים, 60 אסיסטים.
הם גם קבוצה שקלה הכי הרבה עד עכשיו בליפה.
כן, ולדעתי 12 או 13 עיבודים, אני לא זוכר בדיוק את ה... אל תפסו אותי אלא אחד, אבל זה מטורף ברמת הנבחרת. אתה רגיל ששחקן עושה יחס אסיסטים ועיבודים של 5.5, ואתה אומר, וואו, פתאום זה כל הנבחרת. זה אמנם לא באמת מדד
נגד... בדיוק, כי זה היה ריבו... באמת זה...
אבל זה נותן להם ביטחון להמשך, עם כל הבלגן עדיין ההתקפה עובדת, ולקראת משחקים קשים יותר, אז יש הרבה משמעות לביטחון הזה. גם להם יש לוח משחקים נחמד מאוד.
היתרון הכי גדול שנבחרת ספרד, מעבר לכך שיש להם את לורנזו ברנקי וכל מתאזרח, זה סקריולו, שקצת נראה לי קצת סובל מהסגל הזה, הוא היה רוצה סגל אחר, בטח אחד שהתרגל וגם, אתם יודעים, בכל זאת, זה, אני הולך להגיד מילה, היא פאקינג אלופת העולם, כן. היא ניצחה באליפות עולם שארצות הברית הייתה בה, זאת אומרת, אין דרך אחרת להגיד את זה. נבחרת ספרד זו הנבחרת הכי אצ'יברית שיש בתחילת המילניום. זו נבחרת שקבוע בפודיום. קבוע. אתם יודעים, אני לא צריך לדבר איתכם על דור הזהב, אני לא הולך לגלות פה את אמריקה. יהיה להם מאוד קשה לעשות את זה כבר בשלב שמינית הגמר אולי אפילו. זה הולך להיות קשה. מצד שני, אתה עדיין לא רוצה לזלזל באף שחקן שמשחק בליגה הספרדית. וזה שיש להם 12 שחקנים ששחקים בליגה הספרדית, הליגה המקומית הטובה באירופה. אז אתה אומר לעצמך, יכול מאוד להיות שגם אם אנחנו רואים סגל לא נוצץ ולא הרבה משחקני יורוליג, זה יכול להיות טוב. מצד שני, אני חושב שטורקיה לא התחילה טוב את שני המשחקים הראשונים, למרות שהיא ניצחה.
בקשה.
אבל פתאום אם היא תעשה פתאום ניצחון מול ספרד במחזור הזה ותעלה, זה יכול לצבור לביטחון, כי נבחרת טובה. אוקיי? דרך אגב, דיברנו על מאמן, דיברנו על שחקני, על כוכבי NBA. טורקיה... לא הרבה נבחרות, יש להם שלושה נציגים ב-NBA, אמנם לא איזה כוכבי על.
אחלה שחקנים, אבל אחלה שחקנים. מהם, ואם כבר מדברים על טורקיה, אז ככה, שחקן ש...
שנגון.
שנגון, באמת, איזה כיף, אה?
נכון.
כי זה שחקן שהגיע ל-NBA בשנה שעברה, נתן עונה לא רעה כשהוא שיחק, היה שם את קריסטיאן ווד בעמדה שלו, אז פחות שיחק, קריסטיאן ווד עבר עכשיו בטרייד לדאלאס, השנה זה לגמרי צריכה להיות עונת הפריצה שלו, ונורא כיף לראות אותו באליפות, הוא קולה 16 נקודות, 7 ריבאונדים למשחק, ובאמת, הוא לגמרי בשורה אחת עם הכוכבים, שזה שיין לארקין ואוסמן,
וגם קורקמאז.
קורקמאז קלה את סל הניצחון מול מונטנגרו, בסיום שם מעורר
מחלוקת. לא, אתה יודע, כן, סל ניצחון, כן, אחרי שהיה, זה גם קלה אחרי זה גם את השלושה, גם קלה את השלושה האחרונה שעשתה פלוס 4. אני דווקא חושב שכן היה אופנס, דרך אגב, אני הולך לפודל
הפופולרית. שמה היה אופנסיב?
אני חושב שהוא קפץ עם המרפק קדימה מדי.
סריקה קשה.
אני מבין, יכול להיות שנו...
אם היית מונטנגרי, היית כועס.
פשוט, המאמן שם, זה דרך אגב מונטנגרו נבחרת לא רע בכלל, לצוף זה הערת ביניים. אני חושב שטורקיה, המשחק מול ספרד, הוא משחק מפתח עבור להמשך האליפות. טורקיה תפיל מהבית הזה, זה ברור. אם טורקיה תראה טוב מול הנבחרת הספרדית ואף תנצח אותה, זה יכול לתת לה ביטחון, כי היא נבחרת מצוינת. אנחנו לא מדברים, אבל יש לה אולי את השחקן הטוב, יחד עם וסיליה מיצ'יץ', אולי את השחקן הטוב באירופה, השחקן שסער כל כך אוהב, אז...
שהוא לקח, צריך להגיד, במשחק האחרון מול סרביה במוקדמות אליפות העולם, קיבל הרבה ביקורות על זה שהוא לא היה מספיק אגרסיבי.
הוא לא שיין לארקין של הנדול לא אפס, זה הייתה הביקורת.
ועד כה, שני המשחקים, לוקח על עצמו הרבה יותר, זורק, גם מנהל משחק, עושה הכל. נכון, הטורקים לא נראו משהו, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת, ברגע שזה יתחבר, ברגע שהם יקבלו עוד קצת ביטחון, הם באמת יכולים לרוץ אחורה.
צריך להבין, משפט אחרון, צריך להבין ששיין לארקין לא יכול להיות מישהו באנדולו אפס, ולא בגלל שהוא פחד שחקן פחות, אני באמת אומר לך, לא בגלל ששחקן פחות טוב מג'די אוסמן, מקורקמאז או מכל שחקן אחר שנמצא שם. זה פשוט בגלל שלשיין לארקין יש תפקיד להיות ממש בעל הבית. בנדול לפעמים יש את מיצ'ט שיכול להיות, ושיין לארקין יכול לרוץ על שוטרס דריל, והכל טוב. פה הוא צריך להיות בעל הבית, וזה תפקיד אחר לגמרי, וגם יש לו איזה חבר טוב בספסל הרגיל, אתם אני קצת מכירים, אז זה יכול לעזור לטורקים.
לגמרי. טוב, חברים, היה תענוג, אחלה של פרק, אני נהניתי מאוד, תודה שר.
היה מושלם.
תודה דרור.
תודה לכם.
כיף להריח אותך.
תודה שהזמנתם.
אז ככה, חבר'ה, לרגע לפני שאנחנו מסיימים, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, וכמובן בחמש רדיו, יחד עם כל שאר הפודקאסטים הנהדרים של ערוץ הספורט. תודה לכם, ותמשיכו לנטו מהיורו בסקט, אנחנו ניפגש כנראה בשלב הבא, בתקווה עם נבחרת ישראל.